המשפט תשומת לב בעברית הוא שהלב שלנו עושה משהו, אבל הלב שלנו לא עושה כלום. באנגלית זה נקרא pay attention. pay attention זה תשלום. זאת אומרת, ברגע שהמשתמש צריך לשים לב בעברית, הוא בעצם משלם. גם אם לא לקחת ממנו כסף, הוא משלם בקשב.
Press the radio button.
אז היי, איזה כיף להיות כאן. אני יולי טשר, ואתם על רדיו בטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. ואיתי היום כאן עופר מונר.
ערב טוב, יהודית. תודה.
שיכול להיות שחלקכם מכירים אותו כעופר מנור, נכון?
כן, כן. יש אנשים מתבלבלים עם השם שלי, זה בסדר גמור.
כן, אז כאן דייקתי, אז זה עופר מונר. אז עופר הוא דוקטור לפסיכולוגיה קוגניטיבית, מומחה בתהליכי קשב, עיבוד מידע ויזואלי ורגשות, והוא גם מרצה באוניברסיטות ומייסד קורס UX ביחידה ללימודי חוץ של חיפה, ומחבר הספר Human Experience. אז אנחנו נדבר היום על הפסיכולוגיה מאחורי ה-UX. הולך להיות מעניין, רק לפני שנתחיל אני רוצה להגיד תודה לנופר ארביב על העריכה ועל ההפקה של הפרק, וגם ל-UX על האירוח. אז עופר, בוא נתחיל קצת באמת לדבר על הפסיכולוגיה מאחורי ה-UX. אני חושבת שדיברתי כאן בפודקאסט על כלכלה התנהגותית, דיברנו על קצת גם על פסיכולוגיה, אבל נראה לי לא מספיק, אז הנה פרק מיוחד. ואני דווקא להתחיל בשאלה, מה ההבדל בין פסיכולוגיה לכלכלה התנהגותית?
אוקיי, אז כלכלה התנהגותית היא ענף בתוך שמשלב בעצם בין יסודות בפסיכולוגיה קוגניטיבית לבין יסודות בכלכלה, כאשר מנסים לבדוק שם מה הסטייה מההתנהגות הנורמלית, הכלכלית. בגלל זה זה נקרא כלכלה התנהגותית. זאת אומרת, על פי חוקים כלכליים מסוימים, הבן אדם אמור לעשות ככה וככה וככה מתוך היגיון. אבל אנחנו לא, אנחנו פועלים על פי רגש. אז כל ההטיות, או רוב ההטיות הקוגניטיביות שהכלכלה ההתנהגותית מדברת עליהן, הן הטיות שסוטות מדרך החשיבה הנורמטיבית. ואז נשאלת השאלה גם, מה זו דרך החשיבה הנורמטיבית? מה זה אומר היגיון ומה זה אומר רגש? ומה זה אומר לפעול על פי היגיון ומה זה אומר לפעול על פי רגש? אז אם אני מסתכל על זה בצורה כזו, כלכלה התנהגותית זה איזשהו ענף בפסיכולוגיה.
מעניין. כזה יצאנו ככה לדבר לפני הפרק, ואחד השאלות שאלו שנראה לי מעניין באמת שנתחיל ולדבר על זה, זה האם ואיך אפשר לצפות התנהגויות של משתמשים?
אז התשובה הקצרה היא כן, כי משתמשים בבני אדם. אני מקווה, זאת אומרת, אנחנו לא, אנחנו מאפיינים לבני אדם. אז כן, למה? פסיכולוגיה אנחנו מכירים כפסיכו, שזה נפש, ולוגיה שזה תורה, זאת אומרת תורת הנפש. הבעיה עם הדבר הזה שנפש היא לא דבר מדיד או נצפה או אמפירי. אמפירי, משהו שאנחנו יכולים למדוד. לכן אנחנו לוקחים את המושג הזה ולא מתייחסים אליו, ובעצם מה שאנחנו מודדים זה התנהגות. ופסיכולוגיה, התפקיד שלה הוא להסביר איך בן אדם מתנהג בעבר, להבין למה הוא מתנהג בהווה על סמך ההסבר ההוא, ולהצליח לנבא איך הוא יתנהג בעתיד. זאת אומרת, אם אני מצליח בעזרת חוק פסיכולוגי כלשהו, להצליח לנבא התנהגות של בן אדם שאני לא מכיר, זה למעשה הכוח של פסיכולוגיה. והדגש פה על, כן על אנשים שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו לא מכירים את היוזרים שלנו. אנחנו מכירים את הפרסונות שלהם, אנחנו מכירים את הרולס שלהם, אנחנו לא מכירים אותם.
אז בעצם, לפי מה שאתה אומר, אני לא תמיד חייבת מחקר, או לא חייבת לדבר עם יוזרים. אם יהיה לי דבר ראשון את המושגים הבסיסיים בפסיכולוגיה, אני אוכל לקבל החלטות?
נכון מאוד. לא כל דבר צריך לבדוק. אנחנו בכל זאת, הפסיכולוגיה קיימת בסביבות ה-250 שנה, ויש חוקים אוניברסליים שנכונים לגבי התנהגות אנושית, בלי הבדל של דת, גזע, מין, whatever, אפילו תרבות. דברים שכל האנושות חולקת, כמו קשב, כמו זיכרון, כמו עיבוד מידע, דברים נורא בסיסיים, שאנחנו כבר יודעים אותם. ואין שום טעם ללכת כל פעם אל היוזרים, זה גם בזבוז של כסף, גם בזבוז של משאבים, כל פעם לנסות לראות מה יהיה. מתי אנחנו עושים מחקר? כשזה לא מספיק, כשאנחנו לא בטוחים, כשיש איזשהו ספק, כשלא מצאנו תיאוריה פסיכולוגית שמסבירה את ההתנהגות. זה כמו כוח המשיכה. אנחנו יודעים שאם נזרוק משהו, הוא ייפול. לא נלך ונבדוק את זה כל פעם. אותו רעיון בדיוק עם פסיכולוגיה. יש חוקים, חוקי התנהגות או ניבוי התנהגות פסיכולוגיים, שתמיד עובדים. תמיד תמיד עובדים.
אבל אני חושבת שגם יש חוקים שתמיד עובדים, בכל אופן מהניסיון שלי, תמיד כשהגעתי ודיברתי עם יוזרים, היו דברים ש... שחיצו, כאילו כל שיחה עם יוזר יצאתי עם משהו חדש.
נכון.
שיכלתי ללכת ולשפר במוצר. אז איך אתה כזה מגדיר את ההבדלים בין מתי לדבר עם היוזרים למתי לא?
דעה של יוזר אחד היא משמעותית מאוד ל-use case, היא משמעותית מאוד לכיוון חשיבה, היא לא משמעותית סטטיסטית. מה זה אומר? יש מושג שנקרא שונות. שונות זה כמה אנחנו שונים אחד מהשני. עכשיו, ברור שאם אני מסתכל על החדר הזה עכשיו, אני ואת מאוד מאוד שונים. אבל בואי נסתכל רגע מגבוה יותר. שנינו ישראלים, שנינו עובדים בהייטק, שנינו דיזיינרס. רגע, שנייה, יש לנו עוד דברים שהם דומים. זאת אומרת, ככל שאני מרחיב את הספקטרום, השונות בין האנשים קטנה. ואז אני יכול להסתכל מבחינה פסיכולוגית על שונות של כל האנשים בעולם כמאוד מאוד קטנה, אם הגדלתי את המספרים. וזה קצת נוגד את האינטואיציה, זאת אומרת, לחשוב שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני, אבל לא, אנחנו דומים, כולנו בני אדם, כולנו, המוח הוא אותו מוח, הוא אותו מוח והוא לא השתנה במשך 50,000 שנה האחרונות. יש בנו הרבה יותר מן הדומה מאשר מן השונה.
מעניין, אז יאללה, בוא תיתן לנו את הסודות. איזה כלי אתה חושב שממש חשוב שנכיר ויכול ככה לעזור לנו לנבא עתידות?
אז אהבתי את הלנבא עתידות, אז הכלי אולי החשוב ביותר הוא להבין למה אנשים עושים את מה שהם עושים. כי ברגע שאנשים מפסיקים לרצות לעשות משהו, הם פשוט לא עושים, הם נתקעים. והדבר הזה נקרא מוטיבציה. זאת אומרת, מבחינתי, הדבר שהכי הכי קובע כמה יוזר ישקיע במוצר שלי, או כמה הוא ישקיע בללמוד את הממשק, או כמה הוא ישקיע בלהבין את מה אני רוצה ממנו. עשיתי אייקון חדש, אני רוצה לדעת אם הוא בכלל ייקח את הזמן להבין מה המטאפורה שכיוונתי אליה. זה המוטיבציה שלו. ולשם כך יש תיאוריה נורא נורא פשוטה, שהיא באמת, היא מסתובבת בעולם המון המון שנים, חלקה נכונה, חלקה פחות, אבל התיאוריה של מסלו, כמעט כולנו שמענו עליה, פירמידת הצרכים של מסלו, שאומרת בגדול שיש צרכים בסיסיים לבן אדם, כמו לאכול, לשתות, לישון, לעשות צרכים. אחר כך, מעבר לזה, יש לנו צרכי גוף, צרכי ביטחון, צרכים בביטחון אישי, בביטחון פיננסי, במשאבים. מעל זה יש לנו צורך במשפחה, בחברים, באהבה. מעל זה בחברות, אם אני לא טועה, ובסוף מימוש עצמי. זה איזושהי פירמידה שככל שאתה עולה יותר גבוה, אתה כאילו מסופק יותר בחיים. אז ככל שאתה, בן אדם עולה יותר בשלבים, על פי התיאוריה, השלב הגבוה ביותר זה מימוש עצמי, זה מה שמאסלו קרא לו, זהו, זה הגביע הקדוש של הרצונות. חלק מהתיאוריה נכון, חלק לא, אבל לענייננו, כשאני מסתכל על איפה בן אדם משתמש בכל מוצר שהוא, ואני מצליח לזהות את המוטיבציה שלו, ככל שהמוטיבציה שלו יותר נמוכה בפירמידה, ככה הוא ישקיע הרבה יותר במוצר, כי זה יותר חשוב לו. בואי ניקח כל מוצר לדוגמה, לא משנה איזה.
אוקיי, בואי ניקח את Waze.
Waze. Waze אני משתמש, אני, היוזר, משתמש כדי להגיע ממקום למקום, בעיקר משני דברים, הוא לא יודע את הדרך, או שהוא רוצה לדעת איפה יש פקקים. זאת אומרת, בשני המקרים הוא נמצא בחוסר ודאות. חוסר ודאות, טריגר לחרדה, תמיד. כן. אז היוזר משתמש בעצם בווייז כדי להפחית את החרדה. מאיפה החרדה הזו נובעת? אני חוזר לתיאוריה של, של הפירמידה. הוא כנראה רוצה להגיע לעבודה. אם הוא רוצה להגיע לעבודה, אנחנו מדברים על ביטחון במשאבים. זאת אומרת, זה השלב השני. אם הוא לא יודע את הדרך בכלל, יכול להיות שהוא מפחד לנסוע. מפחד לעלות על הכביש, וווייז מאפשר לו את הקביים, שמאפשרים לו בעצם לעלות על הכביש, ולהפחית את החרדה של לנסוע אל הלא נודע. אולי זה ביטחון של הגוף, אז אנחנו עוד יותר נמוך, אבל זה לא משנה. אפילו אם אנחנו בשלב הזה של ביטחון של משאבים, או ביטחון כי הוא צריך להגיע לעבודה, או ביטחון תעסוקתי, או ביטחון בזה שהוא יגיע בזמן לעבודה, ולא יפטרו אותו, כי הוא מאחר כל פעם, אז הוא יודע מתי לצאת. המוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, כי זה שלב נורא נמוך בפירמידה.
ואתה... כי אני כזה מנסה להעביר לעצמי בראש אפליקציות שונות תוך כדי, ואני, כי בסך הכל אני חושבת שאנחנו הרבה יכולים היום להיזכר באפליקציות שהן מדברות על השלב הכי גבוה של מימוש עצמי, או דברים שהן מותרות, ודווקא אפליקציות שהן מאוד מצליחות, והאם זה בהכרח איזושהי דרך לנבא אם אפליקציה תצליח או לא?
כחוק אצבע, ככל שהצורך בפירמידה נמוך יותר, ככה היוזר רוצה להשתמש באפליקציה.
אתה יכול לתת דוגמה על אפליקציה שהצורך הוא נמוך והיא אפליקציה שנגיד לא הצליחה, ודווקא דוגמה לאפליקציה שהצורך הוא גבוה והיא דווקא כן הצליחה? כאילו, כן.
ספוטיפיי.
אוקיי.
ספוטיפיי, צורך גבוה, זה נמצא במימוש עצמי, לשמוע מוזיקה, לשמוע זה, זה לא איזשהו משהו שאם לא יהיה מוזיקה, יקרה לנו משהו. נשרוד. האינטרפייס שלה כל כך פשוט, כל כך קל, שהצליחה. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד נגיש. אפליקציה אחרת שהצורך נמוך. קחו את ג'יידייט וטינדר. בסדר? שתיהן עונות על אותה בעיה בדיוק. שתיהן די הצליחו. אבל אם אני מסתכל על ג'יידייט, אנחנו מסתכלים על ג'יידייט, אנחנו מסתכלים על קיופיד, אוקיי, קיופיד, אנחנו מסתכלים על כל מיני... היו מאות כאלה, היו מאות. עד שבא טינדר, האחת, ופשוט עשתה לכולם לכו מפה.
ממש.
והם יושבים על אותו צורך, בדיוק. מה ההבדל? ההבדל שטינדר באו ואמרו, אהבה זה לא אלגוריתמים. אתם יודעים מה? אהבה זה לא אהבה. זו משיכה מינית. הנה תמונה, וזהו. אתם לא צריכים יותר כלום. זאת אומרת, הם לקחו את כל הפוליטיקלי קורקט, או את כל מה שאנחנו רוצים לחשוב על אהבה, ואומרים, כן, כן, זה מה שאתם רוצים לחשוב על אהבה, זה לא. הנה מה שאתם באמת חושבים על אהבה, זה לא אהבה, זה משיכה. וזה דוגמה לשתי אפליקציות שניגשו לאותו דבר בפתרון אחר, אבל לא פיצחו את זה נכון. הם לא הבינו מה הצורך האמיתי, כי הצורך ב-J-Date, אוקיי, קיופיד וכל זה, זה צורך באהבה, בשייכות. אבל הצורך בטינדר זה במיניות. זה יותר נמוך. זה צורך חייתי יותר. וזה צורך קוגניטיבי. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו מאבק בין הרגש ובין הקוגניציה.
מעניין. אני מנסה לחשוב איך אני יכולה לקחת את הכלי הזה של פירמידת הצרכים וממש להשתמש בו ביום-יום. אם אני עכשיו מנסה לפתור איזה או מייצרת איזשהו פלואו חדש בתוך מערכת קיימת, איך שם אני יכולה לקחת את אותה מתודולוגיה ולהשתמש איתה?
אז זה לשאול את עצמך, קודם כל, למה היוזר שלי משתמש באפליקציה? למה הוא צריך את זה? מה זה ממלא בחיים שלו? מה הוא מקבל? למה שהוא בכלל יקדיש תשומת לב? שימי לב, המשפט תשומת לב בעברית הוא שהלב שלנו עושה משהו, אבל הלב שלנו לא עושה כלום. באנגלית זה נקרא pay attention. pay attention, זה תשלום. זאת אומרת, ברגע שהמשתמש צריך לשים לב בעברית, הוא בעצם משלם. גם אם לא לקחת ממנו כסף, הוא משלם בקשב. קשב זה משאב, קשב זה משאב נורא נורא יקר. והיוזר משלם בקשב. למה הוא משלם בקשב? למה הוא מוכן לשלם? כי יש לו מוטיבציה לעשות משהו. זאת אומרת, אם תזהי נכון את המוטיבציה, את תדעי כמה קשב היוזר שלך מסוגל לשלם. לשלם או רוצה לשלם.
מעניין. אתה יודע, אולי זה קצת כזה גורם לי לחשוב, אולי זה קצת מסביר את החלק של מערכות מורכבות, שלפעמים אפשר לראות שנגיד מוצרים שהם B2B, שבעצם זה business to business, אז פחות משקיעים, לא כולם, אבל יש חברות שפחות משקיעות בחוויית משתמש, כי בסוף המשתמש הוא, המוטיבציה שלו היא גבוהה. זה, אני מגיעה לעבודה ואני חייבת לעבוד על המוצר שלכם,
נכון.
גם אם אני אוהבת אותו וגם אם לא. ואם אני משווה את זה, נגיד לספוטיפיי, שאם לא היה לי שם את החוויה, אז אני לא הייתי משתמשת בזה, כי הייתי הולכת ומשתמשת בכל אפליקציה אחרת. כאילו, אני לא... אני בוחרת מה נוח לי ומה משרת אותי, אז...
אז יש לנו פה שתי שאלות. אחת, קודם כל, נשאלת השאלה, מה זה חוויה ולמה אנשים רוצים לחוות אותה. והטענה שלי באיזשהו מקום היא שאנשים לא באים לאפליקציה בשביל החוויה, הם באים בשביל לעשות משהו. אני לא נכנס לספוטיפיי בשביל החוויה של להשתמש בספוטיפיי, אני בא לספוטיפיי בשביל לשמוע פודקאסט או לשמוע מוזיקה. זה לא מעניין אותי אם הכפתור נמצא שם או לא נמצא שם.
כן, אבל אם אני... המוטיבציה שלי, אני שנייה חוזרת לפירמידת הצרכים, אם אני כרגע נמצאת בעבודה ואני חייבת לעבוד על איזשהו מערכת שאנחנו משתמשים בה, ואם אני לא אמצא עכשיו את הכפתור של, לא יודעת, לשלוח, אני עכשיו נזכרת בהחזר הוצאות שיש לנו איזה מערכת ממש מבאסת, אז אני צריכה עכשיו למצוא את הכפתור הזה, אז אני אשבור את הראש, אשלח נכון. מייל, ואני...
אז את לא מדברת על חוויה, את מדברת על חוסר תסכול.
אז כן, אני מדברת אבל על הצרכים, כאילו, אני שנייה משוות את הפרימנת הצרכים, אני אומרת, נכון. כאן הצורך שלי הוא בסיסי, ולכן אני כאילו יעשה הכל בשביל למצוא את הדרך להשתמש במוצר. לעומת זאת, כשאני מדברת על ספוטיפיי, כאן המוטיבציה שלי היא כמו שאתה הזכרת, שזה בכלל מדבר על מימוש עצמי, והמוטיבציה היא הרבה יותר נמוכה, ולכן אם במקרה הזה הכפתור לא יהיה לי סופר נגיש וסופר חווייתי, אז אני לא אשתמש בו.
סופר שקוף. החוויה לפי התפיסה שלי, החוויה הטובה ביותר, הממשק הטוב ביותר בעולם, הוא ממשק שקוף, הוא ממשק שלא מייצר חוויה. Mm-hmm. כי ברגע שייצרת חוויה, גם אם היא חיובית, היא איזשהו חיכוך עם היוזר. זאת אומרת, ממשק שקוף, ממשק שהיוזר, מה שאנחנו קוראים לו אינטואיטיבי, אז ממשק כזה, הוא ממשק שבעצם לא קיים. מבחינת היוזר הוא לא קיים, כי קל לו להפעיל את זה, קל לו להפעיל את ספוטיפיי, קל לו להפעיל את ווייז, mm-hmm. קל לו להפעיל כל מיני דברים כאלה. בעבודה, ב-B2B, פתאום יש דברים מורכבים יותר. והדברים המורכבים האלה, גם פה, ככל שיהיה ליוזר יותר, זה יעשה לו יותר שכל להפעיל את זה, ככה הוא, אני לא יודע, פחות תסנה את המערכת. כי המערכת הוא לא בא לעבודה בשביל המערכת, המערכת היא רק כלי, תמיד. הטכנולוגיה היא כלי. גם ספוטיפיי הוא כלי, גם ווייז הוא כלי, וגם תוכנות תטייס או מכוניות אוטונומיות. הכל זה כלי לשרת משהו אחר. זאת אומרת, הממשק כממשק, הוא מפריע. ואנחנו צריכים לדאוג, זה התפקיד שלנו, לדאוג שהוא יפריע כמה שפחות.
מעניין. אתה אומר, אתה בעצם מסתכל על החוויה כעל שקיפות.
נכון. החוויה הטובה ביותר היא שקופה. הממשק הטוב ביותר הוא שקוף. אני יכול לתת דוגמה את טיק טוק.
אוקיי.
טיק טוק הממשק שקוף לחלוטין, לא מרגישים אותו בכלל.
כן.
כי אין. אין ממשק. הוא שקוף לגמרי. אם לא הורדתם עד עכשיו, תורידו, תתנסו. זה באמת ממשק משתמש מצוין. אין ממשק. לעומת זאת...
יש ממש מינימליסטי, כן.
כן, כאילו... כן. זאת אומרת, את מבינה את הפלואו של האפליקציה, וזהו, בזה זה נגמר.
כן.
ואין לך כל מיני כפתורים ואייקונים וזה 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 דברים. לפחות לא בתור יוצר תוכן, אני עדיין לא יוצר שם כלום, אני רק צופה. אבל...
כן, בתור צופה נכון.
אין שם, אין ממשק.
כזה לייק וכן, ממש בקטנה. מעניין. טוב, אף פעם לא חשבתי שזה כל כך חכם לייצר ממשק שקוף. אז בוא נדבר אולי באמת על מה זו חוויה. כאילו, אנחנו קצת מדברים על שקיפות, על חוויה, אז מה ההבדלים ביניהם, מה זה בכלל חוויה?
אוקיי, אז זה בכלל, זה נושא גדול, כי אנחנו, המקצוע שלנו נקרא חוויית משתמש. ומשתמשים זה בני אדם, כמו שהתחלנו, וחוויה זה משהו שנחווה. עכשיו, אני מסביר את זה בדיוק באותה מילה, וזה לא פייר. חוויה זה משהו שנרשם או נקלט דרך החושים שלנו, עובר איזשהו עיבוד, נשאר, ואנחנו רוצים לחשוב שמשפיע חזרה על ההתנהגות שלנו, אם בצורה מודעת ואם בצורה לא מודעת. כי יש לנו גם חוויות לא מודעות, ויש אפילו רגשות לא מודעים. וחוויה, כשאנחנו מדברים על לעצב חוויית משתמש, זה קצת פרדוקס, כי אי אפשר באמת לעצב חוויה של בן אדם שאתה לא מכיר. זה די בעייתי. מה שאנחנו כן עושים, אנחנו פועלים ואנחנו אומרים, אוקיי, הנה הממשק, אנחנו משערים מה המשתמש יחשוב כשהוא יראה את זה, אנחנו משערים מה המשתמש ירגיש כשהוא אומר, כשהוא רואה את הממשק, ואנחנו משערים מה הוא יעשה. אלה למעשה שלושת המרכיבים של חוויה. קוגניציה, שהיא חשיבה, רגש, שנובע מהחשיבה הזו, או להפך, זה תלוי, יש אינטרפליי שם, ובסופו של דבר התנהגות. וההתנהגות יכולה להיות מחשבה, מחשבה זה גם התנהגות, או ממש התנהגות, קליק על העכבר, סקרול.
אז לפי ההגדרה הזו של חוויה, בוא ננסה שנייה לקחת את טיק טוק ולדבר כאילו על מה קורה שם מבחינה קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית.
טיק טוק קוראים הרבה דברים, לא סתם זה אחת האפליקציות הכי מוצלחות. קודם כל האלגוריתם שלהם מטורף, הוא מסוגל תוך שעתיים לזהות מי, איך שנייה אחת התעכבת על סרטון והוא עכשיו יראה לך עוד 20 סרטונים מאותו סוג. זאת אומרת, הראה לי את טיק טוקך ואגיד לך מי אתה, זה ממש שם. אז החוויה שם היא בעצם יושבת על מה שמעניין אותך, בתנועות הקטנות. נשארת על סרטון שנייה אחת, או על פית שנייה אחת יותר מהסרטון הקודם, אופה, זה מעניין אותך. נראה לך עוד כאלה. נביא לך, בדקת מה היוצר הזה עושה? אוקיי, נביא לך עוד מאותו יוצר. בעצם הוא מייצר לך פיד שיושב בדיוק על התחומי עניין שלך. וזה לחלוטין רגשי. כי את אומרת, רגע, שנייה, מה הסרטון הבא? מה הסרטון הבא? יש פה גם רולטה. יש פה גם סוג של אימור. מה הסרטון הבא? מה הסרטון הבא? בגלל זה הוא נורא נורא שואב. פייסבוק, בגלל שהם ממחזרים שם פוסטים, ואת פתאום עושה פיד וזה, ופתאום את רואה פוסט שכבר ראית לפני יומיים, את אומרת, טוב, די, אכלתם את הראש. גם אינסטגרם עושים את זה. טיק טוק, תמשיכי לגלול, את תראי תוכן חדש, תוכן חדש, תוכן חדש, תוכן חדש, תוכן חדש, וכל התוכן הזה מתאים בדיוק לתחומי עניין שלך.
וזה פועל על הרגש שלי.
נכון, זה פועל על הרגש.
ואיפה יש כאן את החלק הקוגניטיבי?
אם את רואה גם סרטים שמלמדים, כי בטיק טוק יש המון המון למידה, אז יש לך את המחשבה. אבל לא כל מוצר, ובעצם לא כל חוויה היא חוויה להפך. רוב החוויות הן חוויות רגשיות. ואנחנו גם פועלים רוב הזמן על פי הרגש. אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו על קוגניציה, אבל אנחנו על רגש. ואז, אם מסתכלים כמעט על כל מוצר דיגיטלי, שהוא בליז'ר, שהוא בפנאי, אלה מוצרים של רגש. B2B זה עולם של קוגניציה. הביטוסי זה עולם יותר של רגש. לא הכל, זה קצת הכללה גדולה מדי מה שעשיתי, אבל בגדול.
אז דיברנו על זה שחוויה היא יכולה להיות קוגניטיבית, יכולה להיות רגשית ויכולה להיות התנהגותית. ואם אני אחזור שוב לטיק טוק, האם בטיק טוק יש לי גם את החוויה ההתנהגותית?
אם את יוצרת, אז כן. אם את מספרת על זה, תראה, בכל חוויה, בהגדרה הפסיכולוגית, בכל חוויה יש את שלושת המרכיבים. השאלה זה הבלנס ביניהם.
הבנתי.
אוקיי? זאת אומרת, ברגע שחוויתי משהו, הוא צריך להישאר אצלי. לא חייב. בסדר? למשל, וזה אולי הקטע כן החשוב לחוויית, שאנחנו קוראים לזה חוויית משתמש. למשל, מה אכלתי לצהריים, או מה אכלת לצהריים לפני שלושה ימים?
אתה שואל אותי?
כן.
אוקיי. פירות וירקות.
אוקיי. למה את זוכרת את זה?
כי זה מה שאני אוכלת.
אוקיי. אז מה שהיה לך כאן עכשיו, זה אפילו לא תהליך של זיכרון, זה תהליך של הסקה. אני בדרך כלל אוכלת את זה, אז כנראה שגם אכלתי את זה לפני שלושה ימים.
טוב, אני אגלה שלא, זה היה שבת, ובכלל אכלתי פיצה.
יפה, אז אין לך זיכרון ישיר של... נכון, זה גם היה שבת. אין לך זיכרון ישיר של הדבר הזה.
כן.
מה יש לך? יש לך הסקה. זאת אומרת, זה לא היה חווייתי מספיק כדי שזה בכלל יישאר שם. זה קורה כל הזמן. הזיכרון שלנו מתעתע בנו. החוויות שאנחנו זוכרים זה חוויות שאנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו זוכרים. או מה שאנחנו רוצים לזכור. כאן ועכשיו שלנו זה סיפור. זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כל הזמן. והוא מתחדש כל הזמן. לפיכך, חוויית משתמש, כשאנחנו מייצרים אותה במוצרים שלנו, היא נקודתית. היא נקודתית לאותו רגע שבו המשתמש משתמש במוצר, והיא נעלמת ממנו. עכשיו, זה מתחבר לממשק השקוף. כי אם הממשק שקוף, אז הוא לא מייצר אצלו לא תסכול ולא עושר. בסדר? ואני, בתור מאפיין, אני מעדיף להיות במקום הזה שלא ייצרתי לא את זה ולא את זה. כי אם ייצרתי עושר, מה אני צריך עכשיו לעשות? To maintain. אני חייב לייצר את העושר הזה כל הזמן, ואני לא אצליח. כי זיקוקי דינור זה פעם אחת. אם יצרתי תסכול, הוא לא יחזור.
כן.
אז אני מעדיף להיות באמצע. אם ייצרתי משהו שלא מייצר חוויה, דווקא שם זה טוב, כי הוא בא לטכנולוגיה כדי לבצע משהו, והטכנולוגיה עזרה לו ולא הפריעה לו.
ונחזור לטיק טוק, הוא בא להעביר את הזמן והטכנולוגיה...
כן. הוא בא להעביר את הזמן, הוא בא לנקות את הראש. הוא בא לנקות את הראש. ניתן לך עוד דוגמה מטומטמת לחלוטין, אבל היא טובה. היא טובה כל כך שהם עלו על זה במיקרוקופי. קנדי קראש, אני יודע שאני הולך אחורה, אבל קנדי קראש, וקנדי קראש ממש כותבים, time to relax. הם הבינו שהפעולות המטומטמות האלה שעושים במשחק הזה, אין שם כלום הרי, אין שם כלום, לא? אבל זה מרגיע, זה מנקה את הראש, זה עוצר את המחשבות, זה עושה את הרעש הלבן של המחשבות. זה מה שטיק טוק עושה גם, רעש לבן. ואנחנו צריכים את הרעש הלבן הזה.
מעניין. אז בוא נחזור, ככה דיברנו על, על פירמדית הצרכים, ואז קצת התעכבנו ודיברנו על מה זו חוויה. איך אני לוקחת את ההבנה הזאת של מה זו חוויה ומיישמת אותה באיזשהו מוצר שאני עובדת עליו?
אוקיי, אז את צריכה להבין, כדי להבין איזו חוויה את רוצה ליצור, אם בכלל, את צריכה להבין מה היוזר, מה האינסנטיב שהוא מקבל, מה הפרס, מה הוא מקבל מזה. ולפי זה, למתן את ההתערבות שלך בממשק, סליחה, בסנריו שלו. מה זה אומר? בואי ניקח אפליקציה לדוגמה, אז בואי ניקח את פייסבוק.
אוקיי.
בואי ניקח את פייסבוק. פייסבוק היא מורכבת מאוד, זה אפליקציה שחלקה B2C, חלקה B2B לחלוטין.
כן.
הפיד נורא נורא פשוט, אבל האפליקציה כולה כאפליקציה, כקונספט, זה נורא מורכב. ואז נשאלת השאלה, מה היוזר מקבל? אז יש פה שאלה, איזה יוזר? איזה יוזר? זה שמייצר תוכן? זה שמשתף? זה שחבר בקבוצות שאומרות לו, כן, אתה בסדר? כן, אתה חלק מקבוצה? איזה יוזר? ברגע שזיהינו איזה יוזר, אני לא אכנס כרגע לאיך מזהים, אבל ברגע שזיהינו איזה יוזר, אנחנו מבינים בעזרת המוטיבציה והפרס, מה זה משרת אצלו. שימי לב שפייסבוק הפכה להיות מאפליקציה של לשמור קשר עם אחד עם השני, זה הכל קהילות. זה הכל קהילות. והקהילות האלה, מה שהן עושות, הן מאפשרות לך להרגיש חלק ממשהו, מצד אחד. מצד שני, זה מאפשר לך גם לסנוע את כל מי שלא חלק מהדבר הזה, ולראיה, השיח הנורא רעיל ברשתות. כי אם אתה לא אני, אז אני שונא אותך. איך זה בא בתוך הממשק? זה למה פייסבוק לא מתערבת. היא לא מתערבת. לפחות היא מנסה לא להתערב. כי ברגע שהיא תתערב, ברגע שהיא תשים לנו אמוטיקונס של גועל, או של דיסלייק, או של דברים, היא בעצם אומרת משהו. היא אומרת, אוקיי, הנה, תריבו. עכשיו, היא לא רוצה שנריב מצד אחד, מצד שני היא מאפשרת לנו לריב כמה שאנחנו רוצים. ומה זה מספק אצלנו? זה מספק אצלנו צורך נורא נורא בסיסי. הנה, אני חוזר למוטיבציה. הצורך להרגיש שייך. והפרס שלי זה שאני מפרסם פוסט ואני מקבל מלא לייקים ומלא תגובות. וזה הפרס. ופייסבוק בתכלס היא מערכת רכילות.
כן. למרות שאם אנחנו מדברים על קבוצות, אז זה לא בהכרח מערכת רכילות.
למה לא?
כי קבוצות בהרבה מהמקרים משתפים תכנים יותר מקצועיים, אבל אולי כי אני חברה בקבוצות לא,
אז
יותר
אני
מקצועיות.
אני גם מנהל קהילות, יש לי כמה קהילות שאני מנהל, יש גם קהילה משלי. הקטע של קבוצות, אם אני מוריד שנייה את הקטע של הרכילות הצהוב, בסדר? זה לא רכילות צהובה. אנשים ישבו מול מדורת השבט ודיברו, ולפי זה שבטים מאיפה שהגענו, ואז הם דיברו, 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 ולפי הדיבורים כל אחד ידע מה המעמד החברתי שלו.
אוקיי.
זה פייסבוק. גם בקהילות המקצועיות. מי שמקבל יותר לייקים, מי שיותר מדברים איתו. יואלינג,
אתה גורם להתגעגע לימי המדורות, אפשר לחזור לשם?
זה הרבה יותר פשוט.
כן.
גם היו רק 50 פרטים ולא 5,000 חברים.
יש לי הרגשה שיהיה שם הרבה יותר פשוט לדבר עם אנשים.
לחלוטין.
אני אצור מעמד חברתי בצורה יותר קלה. אוקיי, זה הפך להיות מעניין, אז אני כזה מנסה לסדר לעצמי בראש.
נקודה, זה לא שלי, זה של יובל נוח הררי, אני לא...
אני אנסה כזה לעשות סדר לעצמי וגם למאזינים. דיברנו על פירמידת הצרכים, והבאנו ככה הרבה דוגמאות לצרכים שונים של אפליקציות, ואז בעצם השאלה שאני שואלת את עצמי זה מה הצורך של היוזר, אבל גם מה הוא רוצה להשיג.
נכון מאוד. מה המוטיבציה שלו? זה שאלת המה. איך הוא יעשה את זה? זה שאלת הממשק. איך הוא יגיע לשם, איך הוא יממש את המטרה שלו, וכשהוא יממש את המטרה שלו, איזה פרס הוא יקבל, מה זה ייתן לו. וזו שאלה שונה משאלת המוטיבציה. אבל ברגע שענית לעצמך על המה, למה הוא עושה את זה, ומה הוא יקבל מזה, יש לך את הסיפור של הבן אדם, למה הוא רוצה, מה הוא רוצה להוציא מהכלי. וזה, שני הדברים האלה, בתווך יש המון, יש המון כן. פסיכולוגיה, אבל שני הדברים האלה הם בעצם ההתחלה והסוף של המסע שלו. למה הוא התחיל את זה ולמה הוא סיים. יש משפט שאני מצטט את עצמי כרגע, אני מסיים איתו את המצגות פשוט בחלק מהמקרים, אבל אני אומר שמסע משתמש תמיד מתחיל במציאות ונגמר במציאות. הוא אף פעם לא מתחיל באפליקציה ונגמר באפליקציה, הוא כן. מתחיל במציאות ונגמר במציאות.
יפה.
וזה נותן את שני הדברים האלה, המוטיבציה והפרס.
טוב, אולי פעם הבאה אני אצטט אותך. האמת שהלמה, אני חושבת שהוא תמיד, זה תמיד מילה חזקה לחזור אליי. קלטתי פרק עם לילך דנין, ואחד הדברים בפרק, אחד הדברים שכל הזמן חזרו לעצמם, זה הלמה. כי אני חושבת שזה גם דיבר על דברים יותר פרסונליים, אבל אני חושבת שכשאנחנו מדברים על יוזר, כאילו אם אתה יודע, דיברנו כאן בהרבה נבנו מתודולוגיות וכזה מילים גבוהות, ואני לא בטוחה כמה כולם מפוקסים וזוכרים הכל, אבל אני חושבת שאולי באמת מה שמאזינים יכולים לצאת עכשיו מהפרק, זה באמת לחשוב על הלמה, ולחבר את זה למציאות של ההתחלה ושל הסוף, זה...
נכון, אבל צריך להיזהר מאוד מנפילה ללא למה אני הייתי עושה את זה, ללמה הוא היה עושה את זה. אנחנו לא המשתמשים אף פעם, וזה נורא קל ליפול לתקודה הזו, כי גם הפרס הוא לא שווה ערך בעיניי כמו שהוא בעיניו. יכול כן. להיות שאני לא אכפת לי מהפרס הזה, או שהלמה שלי לא מספיק חזק. אז תמיד להסתכל בעיניים של היוזר, מתוך ההבנה של מה הוא מנסה להשיג, ולא מה אני הייתי מנסה להשיג בסיטואציה. כן. שזה נורא, נורא קל ליפול לבור הזה.
נכון. אני חושבת שזה אחד האתגרים שלנו כמעצבי חוויית משתמש באמת להצליח להתחבר, אני לא...
להצליח להבין בלי, או להיכנס לנעליים, אבל בלי להרגיש, כי אנחנו לא יכולים להרגיש כאב של מישהו אחר, או להבין עד כמה זה חשוב לו. אנחנו יכולים להבין את הצורך, ואנחנו יכולים להבין את הפרס, אבל אנחנו לא יכולים להבין אף פעם מה זה ממלא בחיים שלו. כי יכול להיות שעכשיו נניח, הדוגמה הכי פשוטה שיש, נניח שאני אישה בת 75, שצריכה להדליק את הטלוויזיה ולראות תוכנית שהנכד שלי הקליט, ואני לא מצליח לעשות את זה, ועכשיו כל אחר צהריים שלי הלך.
כן.
אין לי מה לעשות. זה נורא נורא כואב, כי אני גם לא מובילי. עכשיו, אני מדבר את הדברים האלה, אני לא יכול להיות אמפתי לזה, כי לא חוויתי את זה אף פעם. אני גם לא רוצה לחוות את זה. אבל אני כן יכול להבין שיש פה כאב, שצריך לפתור אותו, אבל המרחק בין זה לבין להגיד אני מסוגל לחוות את מה שהיא חובה, זה מרחק מאוד מאוד גדול.
כן, אני חושבת שזה הסתכלות מעניינת להגיד, אני לא יכולה להגיד שאני אמפתית ליוזר, זה מה שאנחנו משתמשים בהרבה, במילים של אמפתיה ליוזרים, אבל אני כן חושבת שאולי המונח הוא לא נכון להגיד ש... אני אמפתיה, אבל כן לייצר את האמפתיה ברמה של לנסות כמה שיותר להתחבר ליוזרים, כי אני כן יכולה, אם אני אדבר עם אישה בת 70, אני אדבר עם אחת, ואני אדבר עם עוד אחת, ואני אלך ויצפה באחר הצהריים שלה, אני לאט לאט יותר ויותר יבין אותה.
מעולה.
ואצליח לתת לה פתרון שהוא טוב יותר.
נכון. השתמשת במילה המדויקת. יש הבדל בין הבנה להזדהות. אני יכול להבין את היוזר, אני לא צריך להזדהות איתו. להפך, אם אני מזדהה איתו, אני חוטא למקצוע. כי אם אני אזדהה איתו, יכול להיות שאני לא אפתור את הבעיה מלמעלה, ממבט הציפור, ואני חייב להבין, אבל להזדהות
כן.
יכול לתקוע אותי.
האמת שזה, אני חושבת שזה נקודת כאב שאנחנו הרבה יכולים להרגיש כמעצבי חוויית משתמש. כלומר, אני יכולה לדבר עם משתמשים, ואני אדבר עם איזה יוזרית ממש חמודה, שממש... תגיד לי כמה ממש מציק לה איזשהו בעיה במוצר או איזשהו פיצ'ר מסוים, אבל אני אחרי זה יעשה ניתוח ואני אבין שהפיצ'ר הזה הוא מאוד חשוב לה, אבל הוא פחות חשוב למוצר, ואז בדיוק. בעצם אני, הדבר הנכון שאני צריכה לעשות כאשת UX זה להגיד, להיות פחות אמפתית כלפיה.
להתעלם, פשוט להתעלם, כי זה אחת.
כן.
אחת, וגם אם זה 10 מתוך מיליון, וגם אם זה 1,000 מתוך מיליון, ואת יודעת מה, גם אם זה 100,000 מתוך מיליון, זה לא מספיק חשוב.
אז אני חושבת שזה באמת נקודה מעולה לסגור איתה, ואני גם תמיד אוהבת לסגור עם איזשהו סיפור כישלון. תוכל לשתף אותנו עם איזשהו סיפור שנוכל ככה ללמוד ממנו?
בוודאי, וזה גם מתקשר לאיזה שני מושגים שאנחנו אוהבים להשתמש בהם. אז היה לנו איזשהו פרויקט עם חברה בסין, לא חשוב שמות, זה היה לפני הקורונה, אז זה דווקא די מעניין, הרבה לפני הקורונה. ומה שקרה שם, יש שם מכונות שיושבות על רצפת תפעול, מפעל גדול, מכונה נורא נורא מסובכת, אנחנו עשינו רי-דיזיין של הדבר הזה, וקיבלנו את מסך הסטינגס. בתוך כל הרי-דיזיין עבדתי גם על מסך הסטינגס, ומה אני רואה? אני רואה שהכל במסך אחד, הכל בפול בלאסט בתוך אותו מסך. מה עושה בן אדם הגיוני? מפרק לקטגוריות, מחלק למסכים, עושה תפריט אקורדיון מגניב בצד, עם כל הקטגוריות וכל הסטינגס והכל מגניב וזה, ומראה את זה בפגישה, וחוטף צעקות בסינית.
צריכת לתרגם אותם?
לא. אבל הבנתי שזה לא היה נעים. אני לא מבין סינית, אבל הבנתי שהם צועקים שם. ואז ירדנו מהפגישה, נפגשתי אחד על אחד עם הבן אדם שצרח, והוא אומר לי, תשמע, מה עשית לי? אני אומר לו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לי, מה עשית? שמת לי את הכל אני עכשיו צריך לחפש בקטגוריות, בכל התפריטים שלך. שים לי את הכל באותו מסך. אני אומר לו, אבל זה עומס, לא? אז הוא אומר לי, מה זה עומס? אני יודע שהכל פה, אני רק צריך למצוא את זה. עכשיו אני לא יודע איפה שמת לי דברים. הסימון שנפל, שעומס ויזואלי זה לא עומס קוגניטיבי. עכשיו, זה משהו שידעתי מהלימודים, אבל פתאום קיבלתי את ההוכחה החיה לזה. עומס ויזואלי ועומס קוגניטיבי, שני דברים שונים. הוא היה מוכן לשלם, במרכאות, על עומס ויזואלי, בזה שהעומס קוגניטיבי שלו ירד. כי הוא יודע שהכל שם, הוא יודע שהסטינג שהוא צריך נמצא במסך, הוא לא צריך לחפש אותו עכשיו, הוא צריך לחפש אותו באותו מסך. עכשיו, אפילו שזה מסך אחד והוא עמוס, זה מסך שהוא רואה כל יום. אז הוא כבר יודע על המסך הזה, איפה כל דבר נמצא, במקום לחפש את זה בתפריט אקורדיון עכשיו שנתיים.
זה סיפור ממש מעניין. אני חושבת שהרבה פעמים זה משהו שגם לי יצא לחוות כמעצבת, אני חושבת שהרבה מעצבים חווים, שאנחנו מאוד אוהבים שיהיה לנו כמה שיותר יפה ונקי, וכמה שיותר פשוט. ולפעמים דווקא יוזרים מעדיפים שבמקום איזשהו מסך אחד שמתפרס לי כאילו שהוא ממש כזה נגלל וארוך, מעדיפים שהכל יהיה קצת יותר קטן ויראו את הדברים וכפתורים קצת יותר קטנים. וזו דוגמה קצת קיצונית, אבל אני חושבת שאני יכולה לנסות להתחבר ליוזר ולהגיד, כן, הוא עובד כנראה למערכת הזאת כל יום, הוא כבר יודע בדיוק איפה הוא צריך ללחוץ, ועכשיו בעצם אתה מבקש ממנו להקליק איזה שלוש לחיצות עד שהוא יגיע לכפתור שהוא
נכון, רוצה. וגם, שמי, זה יושב במפעל באיזושהי רצפת תפעול. לא כל הדברים צריכים להיות יפים. אפילו לא על גריד. בסדר, אני יודע שאני חוטא פה לזה, אבל אפילו לא על גריד, כי הוא משתמש בזה. זה לא מעניין אותו אם זה על גריד או לא על גריד. העיקר שזה משרת את המטרה, שזה, אם אני חוזר לכל מה שדיברנו עליו, האם הכלי הזה, זה העולר השוויצרי שלו. אז הוא קצת חלוד, והוא קצת זה, אבל הוא רגיל אליו. וזה חשוב.
ואני חושבת שזה גם כזה, סוגר לנו את הפרק, כי דיברנו בהתחלה על האם אנחנו יכולים לצפות את ההתנהגות של היוזרים, והתשובה הייתה כן, ואני חושבת שבסוף תמיד יש גם את החלק של לא לשכוח לדבר עם היוזרים.
נכון, כי הנפילה שלי פה, ואני מודה בזה בפה מלא, זה שעשינו תחקיר על סין ועל התרבות הסינית, ואני לא קראתי אותו. כי אני באתי מאוד מלא בעצמי, הייתי כבר אחרי די הרבה שנים, ולא קראתי, ואחד הדברים שכן היה כתובים שם, שאין להם בעיה עם הרבה דברים, אין להם בעיה עם עומס, מה שאנחנו קוראים לו בעולם המערבי עומס, להם פחות, פחות נראה להם.
מעניין.
לא לכולם וזה, יש פה דברים קטנים, אבל כן.
תמיד אלי אקספרס היה נראה לי עמוס מדי.
אלי אקספרס, הונג קונג, כל השלטים, כל האתרים שלהם. זה לנו נראה נורא נורא עמוס, הם לא חווים את זה כעומס. אז כן, יש גם הבדלים תרבותיים, אבל כדי לצפות התנהגות של יוזרים, צריך לקחת את הכל בחשבון. גם את התרבות שלהם, גם את מי שהם, ולהבין מה משותף לכולנו, ומה מפריד אותנו אחד מהשני. וזה, כל הדבר הזה ביחד, זה פסיכולוגיה, זה כמובן אי אפשר לעשות בחצי שעה, אבל כל הדבר הזה ביחד.
טוב, אז הייתה לנו כאן הצצה, אני חושבת, בכל אופן לי ממש מעניינת. אז תודה רבה, אופר, שהיית איתנו כאן היום.
בשמחה, תודה על ההזמנה.
תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שהקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, Ready Button, להמליץ על הפודקאסט לחברים. ותודה אחרונה שוב לנופר הרבה ועל העריכה, ונשתמע בפרק הבא. ביי!
Press the radio button.